עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103
בוקר טוב, כאן מיכל דליות. נכון שאני בין 10-12, והיום הקדמתי. הערתם אותי קודם, והנה אני כאן באולפן ב-103 FM. עורכת ומפיקה את התוכנית מאירה פרץ. על הדיגיטל ועל הפייסבוק לייב יש לנו את עדן בנרי, את עמיתי דואק ואת מאור רטה. ומי שאחראי לשידור זה איציק אהרון. הטלפון שאתם אמורות ואמורים להתקשר הוא 1-900-722-103, וגם לשלוח לנו הודעות טקסט קצרות לוואטסאפ 054-70-103-70. חבר'ה, אנחנו פה, הלימודים כבר מתנהלים למעלה משבוע, יש עוד שבוע שלם לפני היציאה לחופשה הראשונה שזה ראש השנה. אחר כך אנחנו גם ניפגש בין ראש השנה, בין כסל לעשור, בין ראש השנה ליום כיפור, אנחנו ניפגש כאן גם. אבל יאללה, בואו נתחיל ככה לעבוד, נרוץ בינינו, יש לנו שעתיים לתת הדרכה למי מכם שרוצה וזקוק לעזרה. הנה אני, יאללה, רצה כבר לעניינים ויש שיחת טלפון. שלום.
בוקר טוב, מיכל, מה שלומך?
בוקר טוב, שלום.
אנחנו מדברת דן, אני מצפון הארץ, יש לי ילדה בת 5.5, היא בגן חובה, היא שנה שנייה בגן, התחילה מטרום. לפני מספר ימים פנתה אליי גננת, ואמרה לי שלאחרונה, בטווח שהיא התחילה השנה, היא צריכה להעיר לה מספר פעמים עד להפסקת התנהגות לא רצויה. למשל, היא משוחחת עם חברות באמצע מפגש, וצריך לומר לה 3-4 פעמים להקחיק. כששאלנו את הקטנה למה היא עשתה, היא אמרה שהיה לה משהו מאוד חשוב לומר לחברות.
צודקת.
היא ילדה מאוד מאוד נבונה, מאוד בוגרת רגילה. ועוד דוגמה שהיא נתנה, למשל משחק, היא משחקת בחוזקה עם משחקים. ההתנהגות שלה הייתה בעבר, משנה שנה ויותר. חשבנו שיש איזשהו נוחה של ויסות חושי, וזה לא היה דבר, עשיתי אבחון מסודר, ולא היה שמץ של בעיה.
ודנה, תגידי לי רק רגע, מה זאת אומרת משחקים, משחקת חזק? תגידי לי רגע, אני לא כל כך מבינה מה הכוונה.
למשל, היא לוקחת דוגמה קופיות עט, ומשחקת איתם חזק, מפגישה אותם חזק בום, בום, חזק בשני, בום, בום. Okay. או שהיא למשל זורקת משחקים. עכשיו, הגן השנה עבר איזשהו שינוי בתמהיל של הילדים, נכנסו ילדים חדשים, עזבו הרבה בוגרים, ואני בגן הזה אמרה לה, עכשיו אני מאוד התפלטה שהיא שתחה זאת בפניי.
נכון.
ונראה לי משהו שהוא, זה בעיית משמעת, שאפשר להגדיר את הגבולות בגן, ואני אמרתי, בואי תקחי את הילדה לשיחה, תגדיר את הגבולות מחדש בגן, אני אומרת לה, אבל כבר שנה שנייה, אמרתי לה, אז מה? אבל גם היא נכנסה לשנה חדשה, יש ילדים חדשים, יש עוד אנשי צוות חדשים בגן, בואי תקחו את זה לשיחה, יש עם מה לעבוד, ילדה מאוד נבונה.
תראי, יש פה כאילו דנה, אני קולטת מבחינת הגננת איזושהי ציפייה, שאני אגיד לילדה, נגיד סתם, קוראים לה נגיד מיכלי, אני אגיד לילדה, מיכלי את מפריעה, תפסיקי בבקשה, והופ, הילדה תפסיק, כי היא נורא ממושמת, והיא משתפת איתי פעולה. אבל
האמת
הקטנה...
זה מה שקרה, באמת, בסוף.
לא, אבל העניין הוא שמה שהגננת מתלוננת זה שאני צריכה להגיד לה פעמיים שלוש. קודם כל, אני חושבת שהגננת צריכה להיות מאוד שבעת רצון, שאחרי פעמיים שלוש הילדה משתפת איתה פעולה. כי חלק...
זאת אומרת, אפילו ארבע פעמים היא צריכה להעיר.
ולדעתי גם חמש. כי יש הרבה מאוד ילדים שמעירים להם עד אין סוף, וזה לא עוזר בכלל. יש לנו פה ילדה, בת 5.5, שגדלה, שהיא כבר בת 5.5, שלא הייתה בגן לפחות חודש.
או שלושה שבועות היא לא הייתה בגן.
שלושה שבועות זה חצי עולם.
זה המון, כן.
מבחינת הילדה.
נכון.
בחופש, בקיץ, קצת כמה ילדים חדשים.
הרבה מאוד, חצי מהגן הוא חדש.
נפה, הסתגלות מחודשת, ויש לי ילדה שמשתפת איתי פעולה אחרי כמה פעמים שאני מבקשת ולא במיידי. אני חושבת שהגננת צריכה להיות צבעת רצון שיש הילדה שמשתפת איתה פעולה. וגם אחרי שהיא מבקשת בפעם החמישי, והילדה שיתפה פעולה, לבוא ולהגיד לה, אני שמחה שאת משתפת איתי פעולה ועושה מה שאני מבקשת. תשתדלי בפעם הבאה לעשות את זה, שאני לא אצטרך לבקש כל כך הרבה פעמים. ושמה לעזוב את הילדה. באמת, הציפייה לפעמים שהיא תהיה יסמן, או אני אומרת, וזהו. הילדה עושה, זה ציפייה כנראה ממש לא ריאלית. בטח לא בשבוע הראשון אחרי קליטה של הרבה ילדים חדשים, ושלושה שבועות לא היינו בגן, ואני חושבת שזה לא משהו שהיה צריך להגיע אלייך בכלל.
אני נורא התפלטתי, תראי, כן. הילדה שלי היא קצת שובבה, אני לא אמרתי, ילדה מאוד טובה, ההתנהגות של הבגן היא כמובן שונה מההתנהגות בבית, ויחד בבית היא די...
בגן היא מעיזה, בגן היא מעיזה יותר.
בדיוק.
כי היא קולטת...
בבית יש גבולות מאוד מאוד
זהו, גבורים. כי היא קולטת גננת, כי היא קולטת גננת שהיא יכולה להרשות לעצמה לא להיענות לה. לא להיענות לה בפעמיים, שלוש, ארבע פעמים ראשונות. בסוף היא ילדה טובה. בסוף היא ממושמעת, היא עושה מה שמבקשים ממנה. אבל במקרה הזה היא מראה לגננת, היא כאילו אומרת לגברת, את תצטרכי לעבוד קצת קשה בשביל לקבל מני שיתוף פעולה השנה. ואני רואה את זה מותאם לגיל, מותאם להתפתחות.
אגב, שהיא אומרת שזה לא תואם גיל, היא אומרת למה היא משחקת במשחקים כל כך חזק, למה היא זורקת
רגע,
משחקים
רגע, עכשיו אנחנו, רגע, אז אנחנו מדברים על משהו אחר. תואם גיל מבחינתי, תואם גיל, תואם הסתגלות, תואם תחילת שנה, תואם בדיקה. הילדה, ילדה תוססת ושובבה ולא מקבלת מרות על הפעם הראשונה, אבל בסוף כן משתפת פעולה. צריכים להגיד תודה רבה על הדבר הזה. עכשיו, הקטע הזה שהיא עושה את המשחקים חזק, אני חושדת שהיא פשוט... אין לי את המילה הנכונה, מתעללת, זה לא נכון. אני חושבת שהיא פשוט משתעשעת לה עם הגננת. היא פשוט עושה לגננת דווקא. כאילו נה 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 נה, ממש.
זה יותר להרשים את הילדים.
א', היא גם רוצה להרשים את הילדים, היא גם הטמפרמנט שלה תוסס ושובב, היא כן ילדה שיודעת לעמוד בגבול, היא כן ילדה שבסוף משתפת פעולה, אז צריכים לבקש מנה 4 או 5 פעמים שזה בסה, אבל לפחות זה עובד. תמיד צריך לזכור שילדים שמבקשים מהם 8 פעמים וזה לא עובד. וזה שהיא מכה עם המשחקים חזק,
תראי, או זורק את המשחקים לתוך הסל, לוקחת כל מיני משחקים וקולט אותם מתוך סל, לסל כזה אחד. לדעתי יש פה הרשמה של ילדים חדשים.
היא עושה דברים שיודעת שהגננת לא מרשה, והיא עושה אותם בדווקא. כשאנחנו אומרים שילד עושה דווקא, מה הכוונה? הכוונה היא בעצם שהילד רוצה להוכיח לי וגם לעצמו, שבעצם הוא קובע, הוא שולט. לפחות בחלק מהמצבים, היא עושה מה שבא לה. היא יודעת שהגננת לא אוהבת, אבל אני אראה לילדים האחרים, אני מעיזה, דווקא אני יכולה, אוקיי? דברים כאלה. אז, אז, לכן אני חושבת שהגננת צריכה טיפה להזדיין בסבלנות. אני באמת חושבת שהגננת צריכה לבוא לילדה ולהגיד לה, אני מופתעת ממך, אני מכירה אותך בתור ילדה שמשתפת איתי פעולה, אני צריכה את עזרתך עם הילדים החדשים, יש דברים שאת יודעת שאני לא אוהבת שעושים בגן, כמו למשל לזרוק את הצעצועים לדברים האלה, או לא להיענות לי בפעמים הראשונות, ודווקא את, שכבר בת 5.5 ובשנה שנייה בגן, דווקא את, אני צריכה את עזרתך. היא צריכה לדעת לפנות אל הילדה באופן כזה, שהיא תיצור אצל הילדה מוטיבציה לשתף איתה פעולה.
אבל אני צריכה להגיד לה את זה, אני חושבת שהיא מספיק
ותיקה
בשביל לדעת איך
להתנהל
עם ילדים.
אבל עובדה שהיא לא עושה את זה, מה אני אעשה? אני הייתי אומרת לה שבפעם הבאה שהיא פונה אלייך, תגידי לה, תראי, אנחנו מכירות את הילדה, את מכירה אותה גם משנה שעברה, בעיקרון זאת ילדה טובה, תוססת, שובבה, נכון, אבל בעיקרון זאת ילדה טובה. אני חושבת שהיא עושה את זה כדי להרשים את הילדים האחרים בגן. אז תגידי לה, מה את אומרת? אולי ככה תתני לה איזושהי תחושה של חשיבות, או תבואי ותגידי שאת צריכה את עזרתה, ואז ככה תצליחי לרתום אותה. נו, מה אני אעשה אם היא לא חושבת על זה לבד? תני לה את הרעיון.
אני הצעתי לה את זה, הצעתי לה, אמרתי לה, בואי תרתמי את הילדה, כדי שהיא גם תתרום וגם תתרם.
נכון,
זה
נכון.
שני האופנים האלה. אמרתי לה, בואי תגדיר את הגבולות, הגזרה מחדש, גם את ההסתגלות. הצעתי לה את כל הדברים, אבל יש לה כזה, פרצוף של חוקך בדעתיים.
חבל. חבל, חבל, כי או שהגננת היא תעיפה שנה כבר, או והקטנה שלך קצת בודקת גבולות. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו. הילדים בודקים, זה תפקידם בעולם הזה, לבדוק. רק תוך כדי בדיקה הם לומדים את העולם. תוך כדי בדיקה הם לומדים את המבוגר שעומד מולם, ואז הם מבינים, אני יכולה להרשות לעצמי או לא להרשות לעצמי, אם אני זורקת מה התוצאה, אם אני לא נענית לה מה התוצאה, ולצערי הגננת פה מפגינה איזושהי אוזלת יד, בעצם זה שהיא מלשינה על הילדה, אחרי שבוע שהילדה בגן, היא מלשינה על הילדה לאימא שלה, ובטח היא גם עשתה את זה בנוכחות הילדה, כשבאת לאסוף אותה, ואז...
לא, דווקא לא, דווקא
אוקיי, זה לפחות זה, אני שמחה, ואז הילדה חשה אוזלת יד, במקום שהגננת תקבל חוט שדרה, ותבוא לביתך ותגיד לה, אני מופתעת, אני מופתעת.
אוקיי, ממך... בבית, אני קצת כאבתי, בעלי היה קצת יותר עדין איתה, ואמרנו, איך היית מרגישה אם היו מתנהגים אלייך ככה, ולא מכבדים אותך בשעת מופתעת.
תראי, אז תעשי את את העבודה. בפעם הבאה שזה יקרה, תקחי את הילדה ותגידי לה, האמת, אני מופתעת ואני גם מאוכזבת. מאוד מאוכזבת מההתנהגות שלך. את בגן שנה שנייה, את מכירה חלק מהילדים, את מכירה את הגן, את מכירה את הגננת, במקום שתעזרי לגננת, כי בטח נורא קשה להם ילדים חדשים, אולי אפילו יש ילדים שעוד קשה להם והם בוכים, במקום לעזור, את מפריעה? אני מופתעת? דווקא הבת שלי, הילדה המאממת שלי, שחכמה כל כך, שנדיבה כל כך ואחראית כל כך. חבל, זה אפילו מצער אותי. את יודעת מה? תחשבי על זה... במשך שבת, וביום ראשון אולי, תצליחי יותר לשתף פעולה עם הגננת, ואפילו לעזור לה. זה כן, זה את יכולה לעשות גם.
הבנתי, אוקיי. כרגע בימים האחרונים לא שמעתי עוקבונות, אבל אנחנו עוקבים.
אוקיי, כן, זה מה יש. כן.
אבל אני לא צריכה ללחוץ, זאת אומרת, לא תגיד בנימה כועסת, או...
לא, לא, א', זה גם לא יעזור. א', זה לא יעזור, ב', את מתחילה לקלקל את היחסים שלך עם הילדה על משהו שקרה לפני 4-5-6 שעות שאין לך שליטה עליו בכלל, שגם בינינו את לא בדיוק יודעת מה היה שם, אבל תבואי תעשי בהפוכה, כמו שאני אמרתי.
כן, אני אעשה את זה.
את מבינה? כאילו בהפוכה. ולהגיד אני מוכזבת, לא להגיד, דנה, לא להגיד אני מוכזבת ממך, להגיד אני נורא מוכזבת ממך שאת מתנהגת, כי דווקא נורא ציפיתי ממך, אני יודעת שאת יודעת. כי את okay. בת המאממת שלנו, משהו כזה, את מבינה?
כן,
בסדר גמור. כן, בהצלחה.
אני מאוד מודה לך שבת מבורכת בשנה טובה.
בבקשה, כל טוב, בבקשה. אני רוצה רגע להגיד לכם עוד שנייה, למרות שדנה סגרה, תראו, מה שקורה בגן, באמת ובתמים זה יקום אחר, זה עולם אחר, זה יקום אחר. והדרך שהגננות או המורות סוחבות אותנו ההורים פנימה לטפל במה שקורה בגן היא מאוד בעייתית בעיניי. מאוד בעייתית, זה מסמל לילדים, הילדים מבינים את אוזלת היד. של הגננת או של המורה, שאמורה להיות דמות סמכותית שמנהלת את העניין הזה, וגם, באמת אני לא בדיוק יודעת מה היה שם, ואם היא מהירה לפעם ביום ב, 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 בישיבה המרוכזת, והיא צריכה לבקש ממנה 4 פעמים, פעם ביום, מה קרה? זה סיבה להלשנה? רק התחיל השבוע, רק התחיל שם מלא ילדים חדשים, 3 שבועות אם לא יותר של חופש. רבק, שנייה, חמלה, לתת צ'אנס לילדים, לבוא חיובית. לבוא ולהגיד אני מצפה ממך, לבוא ולהגיד אני צריכה את עזרתך, את כבר פה שנה שנייה, בואי תהי העוזרת של, הגננת של, המנהלת של, אלה חדשים שעוד לא יודעים, באו מפה, באו משם. אפשר כל כך לרתום ילדים, במיוחד אם הם ילדים תוססים וכאלה שכבר היו שם. במקום ללכת ולהלשין עליהם ולהגיד להורים, תטפלו בזה בבית. באמת, תחשבו על הדבר הזה. זה לא פשוט, והילדים לומדים מזה. והילדים לומדים מזה, ואז הם מרשים לעצמם להמשיך להתנהג לא טוב בגן. חבל. אוקיי, למאזין הבא. שלום.
שלום וברכה.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, מיכל. קודם כל ראשית אני רוצה לומר שאני מאוד מעריך אותך על כל הדברים, כל התוכנית.
תודה רבה, תודה.
אני גם עוסק בחינוך, לא רוצה לפרט יותר מדי, אבל זה ממש שליחות שאי אפשר להסביר אותה.
נכון, תודה.
אז ככה, השאלה שלי היא כזאת, יש לי, ברוך השם, 3 בנות. הגדולה היא מאוד דעתנית.
בת כמה היא?
היא בת 4.5. עוד חודשיים בת 5.
אז הגדולה בת 5, ואז יש לנו הבינונית בת כמה?
הגדולה בת 5, בערך הבינונית בת 4 כמעט, והקטנה בת 2 שבועות ויומיים.
או, מזל טוב.
תודה, תודה.
כן, אוקיי.
אז ככה, יש לי, בוא נתחיל עם הגדולה, כן, הגדולה היא מאוד דעתנית, היא יודעת מה היא רוצה, היא יודעת מה היא מחליטה, והיא בטוחה במה שטוב לה, בטוחה במה שעושה לה טוב, וזה לא בהכרח שזה דבר רע, אבל שוב פעם, תמיד כל דבר שהוא במינון הוא טוב.
נכון.
חוץ מזה, יש לה גם... יש לה דבר, יש לה קטע כזה שכאילו היא מחליטה משהו, אז כאילו היא עושה את זה, אם בשקט או למשל יש לנו זמן מסך בבית, שאנחנו נותנים להם פעם בשבוע למשך שעה, אחרי שכל השבוע מתנהגים יפה, נותנים להם את הפלאפון ככה לראות קצת סרטונים, וכמובן זה מפוקח והכל, אבל אז גם זה לפעמים כאילו אנחנו לא מחביאים את זה.
כן.
יודעות איפה נמצא הפלאפון, יודעות איפה הכל נמצא, אז לפעמים כאילו בזמן האחרון אחרי הלידה אנחנו רואים הרבה שהם כאילו שניהם ביחד, או תדעת עם סוג של כבר חבורה כזאת.
הם הולכות, בטח, הם הולכות ולוקחות את הטלפון למרות שהם יודעות שזה לא הזמן שהיא מבאה במרשים.
יפה מאוד. עכשיו, מה שיפה זה שהם לא עושות את זה בגלוי, הם מתחבות מתחת לשולחן.
ברור.
אני משחק אותה כאילו, אני בא, וואי, איפה אתם? ואז כמובן הגדולה היא זאת שיותר מפעילה את הקטנה. הקטנה היא יותר אסרטיבית, הגדולה יותר מחושבת. אז הגדולה אומרת לה, עכשיו תהיי בשקט, למה אבא עובר פה שהוא לא ישמע אותנו, למה זה מאוד יחיס אותו.
בוא תראה, קודם כל אני רוצה להגיד לך משהו, כשהם לא שומעות אותנו, אני אוהבת את זה, אני אוהבת את זה, אני רוצה שילדים יהיו קצת חוצפנים, קצת מרדנים, קצת לא משתפים פעולה, אני לא רוצה רובוט, אני לא רוצה יסמן, אני רוצה ילדות מעזות. עכשיו, העניין הוא שגם פה, זאת אומרת, מצד אחד, מה זאת אומרת עם איזה? היא יודעת שאני לא מרשה, והיא מרשה לעצמה להעז ולמרוד ולמרות את פי. עכשיו, ברגע שזה קורה, אנחנו אמורים באיזשהו אופן להגיב. והשאלה היא, האם התגובה מפחידה את הילדים, ולכן הם לא יעשו את זה יותר, האם התגובה מלמדת את הילדים ש... שטויות אני יכולה להמשיך לעשות את זה בלאו הכי, לא קורה שום דבר, כן? לא מת העולם, לא קורה כלום. זה בדיוק העניין, אנחנו מגיבים להתנהגויות שלהם, ומתוך התגובה שלנו, הן לומדות את המשך הדרך.
אז היא... התגובה תמיד היא כזו. אני כאילו, מה זה תמיד? זה היה פעמיים שלוש, אבל אני רואה שזה קורה גם בעוד דברים. צריך הדוגמה, שמים אותם במיטה, הולכים עכשיו לישון, אז פתאום היא הגדולה כמובן, אומרת לאחותה הקטנה, תסגרי את הדלת בשקט, היא כאילו הפועלת בשחור, תסגרי את הדלת בשקט, שלא ישמעו שאנחנו סגרנו את הדלת, ואז הן מוציאות משחקים ומשחקות והכל. עכשיו, כל עוד הם בחדר בשקט בזמן של שינה, שכאילו, אז אין לי בעיה עם זה, סבבה, אין לכם כל כך שינה, אני לא אריב איתכם עכשיו לישון, לישון, לישון. את מבינה, אבל כאילו...
אני שואלת את עצמי, ואני רוצה רגע שתשאל את עצמך, האם זו התגובה הנכונה? אם אני מעלה את הילדות לישון בשמונה וחצי, ואני חושב שזה הזמן שהן צריכות להירדם, אני אולי, אני לא חושבת שזה הזמן של המשחקים. אם אני שם את הילדים בחדר ואני אומרת להם מתוקות, אני יודע שאתם לא כל כך עייפות, אתם יכולות לשחק עוד חצי שעה, כשהשעון יהיה פה, המחוג הזה יהיה על המספר 6, אני אבוא, אקח את כל המשחקים, וזה יהיה הזמן לישון. תראה, ילדים, ברגע שאנחנו מגמישים משהו, מותחים משהו, מורחים משהו, עושים אולי, בדיוק, עושים אולי, כל מיני משפטים שאמרו פעם זקנינו, הם באמת הדברים הנכונים, נותנים לילד את האצבע, הוא רוצה את כל היד. אתה זוכר את המשפט הזה?
כן, כן, בוודאי.
עכשיו, לכן, ילדים יודעים כן או לא. העולם שלהם צריך להיות ברור, כן או לא. זה לא פעם כן, פעם לא, אולי עכשיו, אולי אחר כך, אין להם תפיסה של זמן, הם לא יודעות לקרוא שעון, הם יודעות שפעם אבא נותן, פעם אבא לא נותן, לא היום מאוחר, אבל אתמול אתה הרשתה, הם לא יודעות מה זה מאוחר, מבחינת הזמנים. אני מוצאת שזה לא נכון. אני חושבת שהתגובה צריכה להיות תגובה מאוד ברורה. אם אתה חושב שהילדות יכולות לשחק, כשאחרי שאתה קיבית את האור ואמרת להם לילה טוב, אני רוצה שהם ישחקו לא בסתר, ולא בלשקר. אני רוצה שהם ידעו, שהם יכולות לשחק, או שלא. אם אני קיביתי את האור, נגמר זמן המשחק, נגמר זמן הבילויים של היום, עכשיו, לישון, קשה לכם להירדם, אני אשב קצת בחדר, אני אעשה אני אשים אולי מוזיקה שתרגיע אתכם, אבל אני לא מסכים כבר לשחק, זה הזמן לישון. כן צריכה להיות כאן איזשהו סוג של הפרדה, כי פעם כן, פעם לא, או אותו דבר, אם יושבות שמשחקות בטלפון, ולטלפון יש זמנים מאוד קבועים, והזמנים האלה הם הזמנים שאבא מרשה. לכן, ברגע שאני רואה את הילדות מתחבות מתחת לשולחן, אני מתכופף אליהם, לוקח את הטלפון מהיד ואומר להם, בנות, להסתכל בטלפון של אמא ושלי, אפשר רק כשאמא ואני מסכימים. אני לא אוהב שאתם מחביאות, אני לא אוהב שאתם לוקחות אם אנחנו לא מרשים. אם אתם מאוד רוצות, מה יעלה, את מאוד רוצה, תבואי תבקשי. אולי אני אסכים במקרה באותו יום, אבל אולי גם לא. אבל לא
זה בדיוק השיחה שעשיתי איתם מחר כך.
אבל לא לעשות את זה בהכבה. ומהיום, אם אני אראה שאתם לוקחות בהכבה, אני אפילו לא צריך לדבר על זה בכלל, אני ישר אקח לכם את הטלפון מהיד, זה הכל. ומאותו רגע, עכשיו, היא תנסה עוד פעם הגדולה. כי היא בת 5, תקשיב, הבית עבר טלטלה מאוד רצינית. גם החופש הגדול וגם נולדה תינוקת. אני רוצה שתבינו, כל מה שהיה עד לפני שבועיים ויומיים, מבחינת החיים של שתי הבנות, לא תקף יותר. החיים עברו מהפכה וטלטלה, הגיע עוד תינוקת הביתה. זה שינוי מאוד משמעותי בחיים של הילדות, וכשיש שינוי מאוד משמעותי, התוצאה של זה היא מה שנקרא יציאה מאיזון. וביציאה מאיזון יש סוג של טלטלה, והילדים מוצאים כל מיני דברים. אז גם היא בת 5, גם היא דעתנית, גם היא רוצה קצת יותר, גם היא מבינה, זה מתאים מאוד לגיל דרך אגב, שאפשר גם לשקר וגם להסתיר. כי ילדים לא יודעים לשקר בגיל 3, אבל הם יודעים לשקר יופי בגיל 5, או להתחבא בגיל 5, או לקחת דברים מהמגירה ולאכול מתחת לשמיכה. למרות שאמא לא מרשה, זה מתחיל, זה מגיע בגיל מסוים, כי אז הילדים יותר ויותר באופן לא מודע אפילו, ערים ליכולות שלהם, והם מבינים שהם יכולים לייצר מצבים שאני לא יודע אותם. או הם יכולים להמציא מציאות, שזה השקר, אוקיי? שאני לא אוכל לבדוק אם היא הייתה או לא. זאת יכולת שכלית, זאת יכולת קוגניטיבית מהממת, נהדרת.
אנחנו... כן, זה גם היופי בזה, זה שרואים אותה, כאילו איך היא עושה את הכל, כאילו לעשות את כל הפשע מבלי לגעת בידיים, כאילו אומרת לאחותה בואי בשקט, כן, אני את הטלפון, כן, תעשי כן. את זה, תביא את הכל, אני אחזיק ונראה ביחד.
זה נכון, נכון, זה, וזאת חוכמה גדולה מאוד.
במיוחד אם נצלת את זה, זה התחיל בדיוק מתי שחזרנו הבית אחרי הלידה, אז כאילו היא שמה לב שכאילו, אנחנו כאילו יותר תשומת לב לקטנה, כן. לא בגלל שרצינו חס וחלילה לתת לה ולהם לא, אבל פשוט אשתי היה לה קשה אחרי הלידה והכל, אז אני כאילו יותר נרתמתי לנושא ברור. לטפל בילדה.
כן.
אשתי נחה, אז היא קלטה כאילו, אנחנו עם סוג של השטח פנוי.
נכון, נכון. יש קצת רפיון, יש קצת רפיון. וברגע שיש רפיון, אני בודקת, אני בודקת, בוא נראה. מה אפשר, מה אפשר. עכשיו, הילדות יודעות מצוין. מה בא להם, מה כיף להם, מה טעים להם, מה נעים להם. את זה הם יודעות מצוין. אתה יודע מה טוב להם. אתה יודע יותר מה טוב לילדה בת 5 ומה טוב לילדה בת 4. ולכן אתה קובע. אתה נותן להם חופש בחירה. אם יורדים לגינה או נשארים בבית, אם לובשים את הסמלה הזאת או את הסמלה השנייה, אם אתם רוצות לראות את הפרק על המיטה שלי או על המיטה שלכן. אז זה כל מיני בחירות שנותנים להם. אבל על המון דברים אחרים, אתה קובע. היא תבדוק, היא עושה את מה שהיא אמורה לעשות בגילה, באמת. גם בגלל הלידה של התינוקת, גם בגלל השינויים, גם בגלל הטיפוס של מי שהיא. ואתה צריך לשמור שם על הדבר הזה. ולכן לדעתי, אתה כן צריך להיות, לא אולי ונראה, אתה צריך להיות יותר ברור. אני חושבת שאם אני אומר לילדות, לילה טוב זה הזמן לישון, שינה ערבה, אני חושבת שזה לא זמן של משחקים. אלא אם כן אתה אומר להם משהו אחר. אני רואה שאתם לא עייפות, אתם יכולות לשחק קצת. עוד 20 דקות, אני אבוא, אני אסוף את כל המשחקים יחד איתכם, ואז אני כבר לא אסכים מזה יותר. אנחנו צריכים להיות מוחלטים בכן, או מוחלטים בלא. זה צריך להיות ברור. כשזה ברור, זה קל. היא תנסה לעקוף את זה, הם ינסו לעקוף את זה, כי הם ילדים. והם בודקים, והם רוצים, והם מעיזים. ואני שמחה שילדים הם מעיזים. אני לא, באמת, אני לא רוצה רובוטים ויסמנים, או ילד שפוחד מילדות שפוחדות מאבא שלהם. אנחנו לא רוצים את זה.
האמת היא, במקרה שלי זה, את עכשיו נותנת גושפנקה לאשתי, חבל על הזמן. כי תמיד אמרה לי, אתה מחנך את כל התלמידים שלך בכיתה מצוין, כולם ספץ, אבל את שתי הקטנות שלך בבית, אתה לא מסוגל לחנך.
בבקשה, בבקשה. כי תראה, אבל אנחנו מבינים את זה, הקטע הוא שאנחנו מעורבים רגשית, כי פה כבר לא כל כך הקוגניציה עובדת אל הלב, לא, תקשיבו, מתוקות, לא נורא, אין דבר, אנחנו עסוק, יש תינוקת, תמיד אנחנו מוצאים...
בדיוק המילים, בדיוק המילים.
ברור, ברור, תמיד אנחנו מוצאים מילים לכולה, אתה יודע, ודווקא בבית אנחנו צריכים לחפש את החומרה, כי... לא בשביל לעשות דווקא לילד, אלא בשביל להמשיך להיות נאמן לעצמי, נאמן למקום של אני המחוקק, אני יודע, יש זמן לכל דבר, אם אמרתי לא, זה נשאר לא, אם אני מבין שהלא שלי לא נכון ולא תקף, אז אני משחרר. בסדר, אבל לא פעם כן, פעם לא, ובכל מיני זמנים כאלה ואחרים. פה צריך להיות מאוד ברור. כשהילדה מסתירה מרמה או משקרת או מתחבאת באופן מאוד שקוף ומאוד מכבד ואין שום סיבה לכעוס. להפך, בלבך תגיד, מאם, זה רע הבת הזאת שלי, זה תגיד בלב. אבל בחוץ תגיד, אני לוקח, אני לא מסכים.
האמת היא, התחושות שלי היו יותר מורכבות. היה לי תחושה של אכזבה כזאת, של, כאילו אמרתי, מה, הילדה שלי כאילו מסתירה ממני, למה היא לא באה אליי ישירות ומבקשת? אבל עכשיו שאת אומרת שזה הגיל של ההתנסויות בנוסף, להוסיף לזה את הלידה והכל,
כן.
כאילו קצת מרגיש יותר טוב עם
נכון, עצמי. נכון, נכון. כי יש לנו לפעמים ציפיות מהילדים שהן לא ריאליות. שהילד רק יגיד את האמת, שהילד רק יעשה מה שאני מבקשת, שזה, הם לא. אנחנו מגדלים ילדות, במקרה הזה שלך, דמוקרטיות, חזקות, שידעו לעמוד על דעתן. אנחנו אוהבים בנות, אני רוצה אותה דעתנית, אני רוצה אותה נכון מחליטה, אני רוצה אותה אסרטיבית, ידעת להגיד את זה על הבנות שלך. וזה בא לידי ביטוי גם בזה שהיא עושה דברים שאני יודעת שאני לא מרשה. ובמקום להתמודד, כולה ילדה בת חמש, במקום להתמודד עם סירוב, בוא נשקר אותו. אבל אז לזה צריכה להיות תגובה שלי. כאילו אני ממש מאוכזב, ואני לא נותן לזה, לא אני מאוכזב ממך, אני מאוכזב מההתנהגות. תעשה הפרדה בין הדברים. כן.
תגידי לי עכשיו, אגב, יכול להיות דבר כזה, כי בגן הגננת אומרת, היא נסיכה, היא לא מרביצה, לא כאילו, לא עומדת על שלה, כאילו מאוד בטרנית, מאוד זה, אבל בבית היא מאוד... כאילו זה שתי הפכים?
כן, זה מאוד הגיוני, מכיוון שצריכים להבין, ילדים לא מתנהגים אותו דבר, אלא ילדים מתנהגים בהתאמה למבוגר שעומד מולם. לכן הם מתנהגות אחרת לאבא, הם מתנהגות אחרת לאמא. אנחנו רואים ילדים שמתנהגים אחרת כשאמא איתם בבית, מתנהגים אחרת כשאבא איתם בבית, ומתנהגים אחרת ששני ההורים איתם בבית. מכיוון שהם מכירים את מערך הכוחות, והם יודעים מה כדאי לי, מה לא כדאי לי. אם אני אעשה משהו, אבא יכעס, לא, אבל אני לא רוצה לחוס את אבא, לא רוצה להכיס את אבא כשהוא כועס, זה קצת נורא מפחיד, נגיד, כן? או אני יכולה להרשות לעצמי, אמא אומרת, אל תיגח, אל תקחי, אל תקחי, אבל אני יכולה לקחת, כי אמא בלב הכי מקסימום, היא סתם צועקת, לא קורה כלום, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. עכשיו, זאת מסקנה על החיים, מתוך ניסיון החיים, עם אותו מבוגר. עכשיו, אתה גידלת, אתם מגדלים בנות מדהימות, משתפות פעולה, גם עם עולם המבוגרים, גם עם הילדות, יודעות מה כדאי, מה לא כדאי, מבינה כבר את תפיסת העולם, ומתנהגת אחרת שם, בחוץ, בגן, וגם חשה את הגננת, וגם רוצה למצוא חן, גם בעיני הגננת, גם בעיני החברים והחברות, ובבית יש אותך, שכנראה אתה רך מאוד, אז היא ככה, אז היא עובדת סביב העניין הזה. כן, זה, כן. זה מאוד, מאוד מוכר. ילדים מתנהגים אחרת באותו יום בבית ספר, אחרת בשיעור הראשון ואחרת בשיעור השני, כי יש שם שתי מורות שונות.
נכון, נכון.
כן.
אני עכשיו נזכר בזה שאני נכנס לכיתות, אז אני נכנס לכיתה אחרת, אני רואה ילדים ככה ו...
איך הם יצאו, נכון.
בסדר גמור, תודה רבה.
בבקשה, שבת שלום.
שבת שלום להתראות.
כל טוב, כל טוב, שבת שלום. כן, זה מעניין. חבר'ה, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תמשיכו להתקשר ל-1-900-722-103, וגם לשלוח הודעות וואטסאפ, טקסט קצרות, ל-054-70-103-70. תשארו איתנו כי עוד כמה דקות אני חוזרת. הנה שבתי אליכם, מזכירה שהטלפון הוא 1-900-722-103, וכבר יש מישהו על הקו. שלום. הלו.
היי, שלום.
היי, שלום.
שלום. שאלה. יש לי שתי שאלות. יש לי ילדה בת 3, שהיא בעצם צליאקית, וביום הראשון של השערון, הביאו לה אוכל, הגישו לה אוכל רגיל, במקום ללא גלוטן. ומאז היא באיזושהי טראומה, שהיא הפסיקה לאכול לגמרי בגן. היא לא ניסתה אפילו, כי היא מפחדת שזה יעשה לה כאבי בטן.
ברור. ברור, אפשר להבין. ומה השאלה שלך?
השאלה השנייה היא בעניין עם האבא.
לא, ברגע, בקשר לזה, יש לך איזושהי שאלה?
כן, איך אני יכולה, ביקשתי מכולם להתעלם מזה, לא להציע לאוכל יותר מפעם אחת, לא לשבת, לא לנסות להכיל אותה, זה מה שביקשתי, השאלה אם זה נכון לעשות את זה.
זה נכון, את מהממת, זה נכון. דברים כאלה עוברים עם הזמן. הייתה לה חוויה איומה, היא פוחדת, ככל שיותר מדברים על זה, מזכירים את זה, דוחקים בה, מדברים, ככה יותר, להפך, הם יותר מחזקים את הדבר, את הרעיון, את הזיכרון. צריכים לעזוב את זה. צריכים להגיד לה, שלום, בוקר טוב, כולם יושבים לאכול, מיכל, את רוצה לאכול? הנה זה מוכן, עשינו לך אוכל מיוחד שלך, וזהו. תרצה, תאכל, לא תרצה, לא תאכל. אם היא תראה, לא, כן.
לא לנסות להביא אוכל מהבית, או משהו כזה.
תראי, אני חושבת דווקא שכן.
כן.
א', אני חושבת שאני רוצה שהיא תאכל, היא קטנה, היא בת 3, אני רוצה גם לפוגג את הפחד. אני כן חושבת שכדי להרגיע אותה, אפשר להביא לה אוכל מהבית, ואז היא יושבת עם כל הילדים, והם נותנים לה את האוכל מהבית, לא עושים איזה עניין, אומרים, הנה זה האוכל שאמא הביאה לך, ולא מדברים על זה, לא יודעת מה, כמעט שבוע, וכל שבוע הבא, ואז בלב הכי ראשון, שני, שלישי, אין לימודים, כי זה חופש, זה ראש השנה, אוקיי?
אוקיי.
ואז, בוא ניתן לדברים האלה לשקוע, ולהישכח, אני כן הייתי שולחת אותה עם אוכל, כי אני רוצה שהילדה תאכל.
כן.
את מבינה?
כן.
והיא נורא מפחדת, כי עשו לה כאב בטן מסכנונת, אפשר להבין אותה.
לא, כן. לא עשו לה, היא, אני יצרתי, כן, כאילו לא היה לה את התגובה, אבל היא הבינה שהיא, מאז היא מפחדת שזה יעשה.
אז אני כן, אני חושבת כן. שאני אמא שלה, הייתי מביאה אוכל מהבית, והייתי אומרת לה, מתוקונת נורא חשוב שתאכלי, כדי שאת תהי, כדי שאת תהי בטוחה, שזה אוכל טוב, אנחנו נביא אוכל מהבית. וכן, ותביא, תתני את זה, תעשו את זה נורא, ותגידי גם לגננות שהן מגישות לה את האוכל מהבית, בואי שביל לאכול, הנה בבקשה. ולהגיד ביום הראשון זה משהו שאימא נתנה לנו, ביום השני זה אוכל מהבית, ביום השלישי כבר לא לדבר על זה יותר. אוקיי? Okay? ונתחיל להעביר את זה שהילדה יושבת ואוכלת בגן בטבעי שלה. כן.
אוקיי, בסדר גמור. והשאלה השנייה היא מאוד מאוד קשורה אליי. היא לא מוכנה שאבא יקלח אותה, היא לא מוכנה שאבא ישכיב אותה לישון, היא לא מוכנה להיות עם אבא, היא רק רוצה את האמא, את האמא, את האמא. וזהו, בגדול.
ואני חושב...
יש עוד תינוק בבית בן שנה, שהיא לא מרשה לי לא להרים אותו, לא ללכת אליו, לא להגיד לו בוקר טוב, שום דבר. כאילו, מתחילה...
אני רוצה רגע שתשמעי את המשפט, והוא מהמם, אני יודעת שמשתמשים בו. הילדה לא מרשה לי. נכון? יש לנו פה ילדה בת 3 שלא מרשה לאישה בת 30 או בת 33 לעשות דברים מסוימים. תראי, אנחנו יכולים להבין אותה. היא רוצה רק את אמא, רק את אמא, גם נולד תינוק, היא מקנה, היא רוצה את תשומת הלב שלך. התפקיד שלנו זה לא להיעתר לבקשות של הילדים. התפקיד שלנו בעולם הזה זה ללמד את הילדים לשרוד טוב בעולם הזה. ובעולם הזה גם אמא וגם אבא מקלחים. ובעולם הזה אף אחד לא יגיד לי אם להרים את התינוק שלי כן או לא. גם, ממש, זה קודם כל צריך לשבת אצלי בבטן באופן מאוד ברור. עכשיו, הדרך שבה אני אעביר את זה לילדה, תהיה דרך מאוד אוהבת ומאוד אמפתית. אין שום סיבה לכעוס על הילדה. ולכן, הילדה צריכה היום לשמוע אותך אומרת, פיצקי, כבר הרבה זמן, את רק רוצה שאני אקלח אותך, ואת רק רוצה שאני אכיל אותך, ואת רק תני איזה 2-3 דוגמאות. ועד היום, אני הסכמתי לזה, ואני לא אסכים לזה יותר, כי זה לא נוח לי. גם אמא וגם אבא מטפלים בתינוקות שלהם, גם בך וגם בתינוק שלנו. גם אמא וגם אבא. לפעמים אני אקלח אותך, אבל לפעמים אבא יקלח אותך. גם אם את מאוד תרצי שאני אבוא, לא תמיד אני רוצה לבוא, שימי לב את המילים שלי, לא תמיד אני רוצה לבוא ולא תמיד אני יכולה לבוא. ואבא ואני ביחד מגדלים את הילדים שלנו. אמרת, לא יספת, לא חוזרים על המונולוג הזה יותר. בערב בא בעלך ואומר לה, מיכלי, בואי להתקלח, והיא מתחילה, לא רוצה, לא רוצה, רוצה רק את אמא. הוא מסתכל עליה, לא להיעלב בחייכם, זה שרירים של ילדה קטנה בת 3, להסתכל עליה באהבה ולהגיד לה, אני יודע שאת רוצה את אמא, אבל אמא נחה עכשיו, או אמא עסוקה עכשיו, או אמא בטלפון עכשיו, או אמא עם התינוק עכשיו, או אמא, אני רוצה לתת לאמא קצת לנוח, אמא עבדה קשה מאוד היום, אני מקלח אותך. והוא מקלח ילדה צורחת. והוא אומר לה, ממש עוד רגע אני מסיים, ואז תוכלי לבחור איזה פיג'מה או איזה ספר שאת רוצה. וזה צריך לחזור על עצמו, באוכל, במקלחת, בחיתול, בהלבשה. ממתי אני נבהלת מילדה בת 3 שצועקת רק את אמא? מסתכלים לה בעיניים ואומרים, אני יודע שאת רוצה רק את אמא, אבל זה יהיה גם אני. כי גם אמא וגם אבא מתחלקים בטיפול בילדים.
ואם זה מלווה בהתנגדויות שצריך לקחת ממש בכוח, זה בסדר?
אז בוודאי, לוקחים בכוח. עכשיו, הכוח זה יהיה פיזית הכוח של הידיים. אני מרים את הילדה והיא צורחת, אבל אני לא רוצה שיש שם כוחניות, לא בכעס. אין מה לכעוס על ילדה קטנה בת 3 שעושה עליי מניפולציות. אותו דבר אם היא באה והיא אומרת, אני לא מרשה לך להרים את התינוק. תסתכלי עליה. תחזיקי לה את הסנטר ביד, תסתכלי לה בתוך העיניים שלה במבט אוהב, ותגידי לה, בת מהממת של אמא, אני אעשה מה שאני רוצה. אף אחד לא יגיד לי אם להרים את התינוקי או לא להרים את התינוקי.
ועוד שאלה, בעלי מתנגד קצת להוריד לבגדים בכוח, כי הוא חושב שהיא תגיד אחר כך בגן שאבא הוריד לי בגדים בכוח, או כל מיני דברים כאלה.
אז תכינו את זה בראש. תגידו לגננת שיש לי פה ילדה שמתפנקת, שרוצה רק את אמא, רק את אמא. אני קיבלתי ממש הדרכה ממיכל דליות בתוכנית שלה, והיא אמרה שבפירוש הילדה צריכה להבין שגם אמא וגם אבא מתחלקים בטיפול בילדה. וזה שהיא לא רוצה לבוא למקלחת, אבא ייקח אותה גם אם היא לא רוצה, כי אני באותו רגע מטפלת בתינוק, ויכול להיות שהיא תבוא מחר והיא תגיד שאבא הוריד לי את הבגדים בכוח, אז תביני מה היה, שבאמת בעלי היה צריך להפשיט אותה כדי להכניס אותה למקלחת.
כן, כאילו לא שאני אוריד את הבגדים ואז זה יהיה יותר פשוט.
לא, לא, לא. זה בדיוק, תראי, יש לנו פה ילדה קטנה, בת 3, מתוקה, בת יחידה, שיש לה אח קטן, שהיא מקנה, וכל מה שהילדה הזו רוצה, זה לייצר מצבים שהיא תוכיח לעצמה וגם לכם שהיא שולטת בכם. תראי, ילדים קטנים, הרי כל כך קובעים עליהם, לא נותנים להם, כן לוקחים אותם, לא לוקחים אותם, כן חוגרים אותם, לא מאפשרים להם, כן מרימים אותם, לא מרימים אותם, אני כן רוצה, אני לא רוצה. והילדים מחפשים איפה הם יכולים לקבוע, איפה הם יכולים להגיד את המילה האחרונה, שזה סבבה, אני דיברת את זה גם בשיחה הקודמת עם האבא. אני אאפשר בבחירת בגדים, או לאיזה חברה את רוצה להזמין אחרי צהריים. אני לא אאפשר בלקבוע מי יקלח אותך. ואני בטח לא אאפשר לך לקבוע אם אני מרימה או לא מרימה את התינוק. בואי רגע לא נתבלבל, מי פה בא לבית, אופ אופ אופ. אני רוצה שאת גם לא תתבלבלי. מי שקובע את החוקים של הבית זה את ובעלך. זה האנשים המבוגרים, זה לא הילדים הקטנים. תפקידנו להרגיל את הילדים לחוקיות של הבית, למסגרת של הבית, לערכים של הבית, לאני מאמין של הבית. וזה מה שאתם קובעים. אפשר לעשות את זה עם המון אהבה, אבל בנחישות ובעקביות, ולהעביר מסר מתוקה למרות שאת רוצה, זה יהיה אני. או למרות שאת אומרת שאת לא רוצה שאני ארים, אני מחליטה אם להרים או לא. ואז את צריכה לדעת להתמודד עם התסכול של הקטנה. כי היא מתוסכלת. ואת תגידי לה, אני יודעת שאת מתוסכלת מתוקה, אבל אמא קובעת, לא קטנים קובעים. וזה סדר העולם, מה לעשות? אוי ובוי לנו עם הקטנים, כי הקטנים יודעים מצוין מה כיף להם, אבל את יודעת מה טוב להם.
נכון. ועוד משהו קטן, אמא קמה בבוקר וישר מתחילה עם הפקודות, אמא תכיני לי שוקו, אמא, זה ישר מתחיל מלחמה כזאת של פקודות, לפני שאני בכלל מספיקה לצחצח שיניים.
את צריכה להחליט האם את נשמעת לפקודות של הילדה, או את אומרת למתוקה מהיום, אני עושה מה שאני רוצה. אני אעשה את זה בזמן שלי, ואז היא ממשיכה להגיד, אמא זה, אמא זה, אמא זה, אמא זה. או שתעשי כאילו את לא שומעת. תשמעי, יקירה, אני פריקית של הדרכת הורים. אני ממליצה לך 3, 4 פגישות, 5 פגישות של הדרכת הורים. לסדר את הדבר הזה. ילדה בת 3 לא אמורה לחלק פקודות להורים. היא אמורה לקבוע פה ושם, ברור. אבל סדר העניינים צריך להיות זורם. ובמקום זה, הכל במלחמה, הכל במלחמה, חבל. את צריכה להחליט למה את נענית ולמה לא. ואני מאחלת לך שבת שלום יקירה.
תודה, ממש תודה.
כל טוב גם לך, גם לך, בבקשה. ואתם ממשיכים להתקשר אל 1-907-2-2-103, ואתם שולחות ושולחים הודעות טקסט בוואטסאפ ל-054-70-103-70, ואתם גם מחכות ומחכים איתנו, כי אני חוזרת עוד כמה דקות אחרי הפרסומות והחדשות לשעה השנייה. משתמע.
אתם מאזינים למיכל דליות ב-103 FM.
בוקר טוב, כאן מיכל דליות ואתם ב-103 FM, ואני כאן כמדי יום שישי, הנה כבר 11, נהיה פה בשעה הקרובה, עורכת ומפיקה את התוכנית מאירה פרץ, מי שעל הדיגיטל ועל הפייסבוק לייב הם עדן בן ארי, עמיתי דויק ומאור רטה, ואחרי לשידור איציק אהרון. הטלפון שלנו לעלייה לשידור הוא 1-907-22-103, ואנחנו גם אוהבים שאתם שולחות ושולחים לנו הודעות טקסט דרך הוואטסאפ, ומאירה רואה את זה ונענית, אז תכתבו את זה לטלפון 054-70-103-70. זהו, כבר נלך, נכן, יאללה, ניתן עצות והדרכות להורים. שלום.
הלו, שלום, מיכל.
כן, שלום וברכה.
מה שלומך? שלום, שמי סיוון. אני ממש שמחה לשמוע אותך.
שמח טילטן?
סיוון.
סיוון, היי סיוון. כן.
אז יש לי שאלה לילד, בן 3.5, הילד שלי. ובזמן האחרון, כשהוא לא מקבל את מה שהוא רוצה מאחד מאיתנו ההורים, אז הוא משחק עם, אני אוהב רק את אמא, לא אותך. ואז אחרי 10 דקות הוא לא מקבל משהו ממני, אני אוהב רק את אבא, לא אותך. ולהפך, כל פעם הוא משחק בין שנינו.
אוקיי.
מה הוא מבין ממה שהוא אומר? הוא מתכוון לזה, הוא לא מתכוון.
הוא לא מבין כלום.
איך להגיב.
משהו בעצם אומר, באוצר מילים של ילד בן 3.5, כשאת אמרת לו לא, במקום להגיד לך באותו רגע, תקשיבי, את ממש מאכזבת אותי ומתסכלת אותי, ובתחושה שאני חש כרגע ממש לא בא לי לשתף איתך פעולה, ואני הייתי מעדיף שרק אבא יהיה איתי, כי אבא אולי היה אומר לי כן. זה כל מה שהוא אומר. במקום זה הוא אומר, אני לא אוהב אותך, אני אוהב רק את אבא. זה כל כך ילדותי, זה כל כך קטן, זה כמו שהוא בא ואומר, אני לא חבר שלך. מה הוא יודע מה זה בדיוק חברות, מה זה כל הרגשות האלה, מה זה כל הדברים האלה. בעצם הוא מביע את הרגשות שלו של כעס ותסכול. את לא נענית לי, לא אוהב אותך. זה הולך ביחד. זה כאילו אם אוהבים מישהו צריך לתת לו את כל מה שהוא רוצה. אז צריך לקחת את זה בכלילות ולא ברצינות. וכשהוא מתוסכל ממך והוא אומר, אני לא אוהב אותך, אני אוהב רק את אבא. תגידי לו, אבל אני אוהבת אותך תמיד, מלן תלפים. ולכי למטבח להכין קפה, או לא יודעת מה. לכי למחשב לגמור את המצגת שאת צריכה לעבודה. לא לעשות מזה שום דבר עניין. זה ילדים שמבטאים את הרגשות שלהם בצורה מאוד ילדית, מאוד מצומצמת. מבחינתו, מישהו מכעיס אותי באותו רגע, אני לא אוהב אותו. זהו. זה כל ההיגד. מה ילד בן 3.5 מבין באהבה ובהתמסרות ובעשייה למען וכל הדברים האלה? כלום. הוא אומר, הוא מכיר רגשות מאוד ברורים כמו אני עצוב, אני כועס, אני לא אוהב. זהו. את יודעת מה, קוראים לזה, גם החברות וגם האהבה בגילאים האלה היא מאוד אינסטרומנטלית. זאת אומרת, מה הכוונה? בוא נגיד, ילד אומר, אני חבר של איתי. שואלים אותו למה? כי לאיתי יש ווי ואפשר לשחק אצלו. אוקיי? זה נקרא שם, ברגע שאיתי יעבור דירה, הוא יחפש חבר אחר עם ווי. מבינה, זה נקרא חברות מאוד אינסטרומנטלית, שזה טבעי, וזה בסדר גמור, וזה רק איזושהי דרך להביע אי סביעות רצון. אנחנו צריכים לא לקחת את זה ברצינות, בטח לא להיבעל מזה. אפשר לענות בהומור, הוא אומר, אני לא אוהב אותך, אז להגיד, אני אוהבת אותך תמיד, 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 מלנת אלפים. או אפשר להגיד, אני יודעת, כי עכשיו אתה כועס עליי, נכון, כי לא הרשיתי לך. זה הכל. תני עוד, תעשירי את אוצר המילים שלו, ותגידי זה בגלל שאתה כועס עליי, אני מבינה, נכון, כי רצית, אבל אני לא מרשה. וזהו, וללכת הלאה, לא להתעכב על הדברים האלה.
כן, אני לא מתעכב, יחד, אני באמת אומרת לו את זה.
כן? מה, מה את אומרת באמת?
אני אומרת לו, אני דווקא מאוד אוהבת אותך, אתה יודע? ואז הוא אומר, אני לא חבר שלך. אז אני אומרת לו, אני לא חברה שלך, אני אמא שלך, ואני תמיד אוהבת אותך. וממשיכה הלאה.
יפה, זה הכל, אפילו זה ארוך מדי, כן, אבל זה סבבה. כי באותו רגע, הוא לא שבע רצון, הוא מתוסכל, הוא רצה משהו והוא לא קיבל, אז אוף עלייך, אוף, לא סובל אותך. רק מבינה, זה כל מה שהוא אומר. זה... להמשיך וללכת הלאה, לא לעשות מזה עניין. את מגיבה יופי.
בסדר גמור.
אוקיי. תני סיוון, בבקשה.
תודה רבה, מיכל. שבת שלום.
כל טוב. ביי ביי. שבת שלום, ביי ביי. ולשיחה הבאה, שלום.
היי מיכל, שלום.
אהלן.
תודה על השיחה הזאת.
בכיף.
אז ככה, אני אימא לשני מתוקים, ילד בחור בן 6 וילדה בת 3. והאמת היא שהנושא קצת מזכיר את השיחה הקודמת. ילד עם נושא של קשיי ויסות חושי ורגשי, מטופל הרבה זמן, ומאוד מאוד קשה לו לוותר רגשות. הוא לאחרונה, וזאת הסיבה העיקרית שבגללה אני מתקשרת, כשקשה לו או כשהוא כועס מאוד, במקום להגיד אני כועס או אני מתוסכל, אז הוא... יוצא עם ביטויים מאוד 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 קשים, כמו אני ארוג אותך, ויש גם דוגמאות עם פטין, עם פטיש, ויש את זה שלד מאוד מתוק, כן, זה כאילו...
כן, 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 כן.
זה משפטים שחורטים עמוק עמוק, ואני יכולה להגיד לך מה עשיתי עד כה. ניסיתי גם להתעלם, ניסיתי להגיד, אצלנו בבית לא מדברים ככה, ניסיתי גם להגיד, אנחנו לא מדברים ככה, ויצאתי בהפגנתיות מהבית. אהה. קניתי לוח רגשות, אנחנו מדברים על רגשות, אבל זה משהו שהוא מאוד עקבי ומאוד חוזר עצמו, ומאוד מאוד מאוד קשה לי.
תראי, קודם כל הוא בן 3.
לא, רגע, סליחה, זה ילד בן 6.
הוא בן 6, סליחה, הוא בן 6, נכון, הקטנה בת 3. תראי, הילד עובד על טורים, בוא נקרא לזה, רגשיים מאוד גבוהים. נכון, יש לו קושי בביסות חושי, כשהוא כועס, הוא ממש כועס, כשהוא עצוב, הוא ממש עצוב. קודם כל, לא מתעלמים מילדים. לא מתעלמים מילדים, כי ברגע שאני מתעלמת, יש סיכוי שהוא יעצים את זה עוד יותר. כי מה שחשוב לו באותו רגע זה שאני כן אראה את מה שקורה לו, ובאיזשהו אופן אני אגיב אליו. לכן, אני כן בעד, כשבפעם הבאה, כשהוא אומר... אני ארוג אותך עם סכין. תגידו לו, וואו, אני מבינה שממש הכעסתי אותך. כן, אני מבינה את זה. וזהו. בכזה. הוא יודע שאת לא אוהבת את הדיבור הזה. הוא גם יודע, מה שאנחנו רוצים, זה שהוא יתאפק ולא יגיד את זה. זה הכל. כי לחוש הוא יחוש. בעוצמה מאוד גדולות, את אומרת שגם הוא מטופל וכל הדברים האלה. אז כן. קודם כל, באמת לא להתעלם. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. לגיטימציה לרגשות תמיד אנחנו ניתן. לא ניתן לגיטימציה אולי למילה, או לא ניתן לגיטימציה להתנהגות. אבל כשילד בא ואומר, אני שונא אותך ואני ארוג אותך עם פטיש, א', אני אתן לו לגיטימציה לרגשות, ואני אגיד, וואו, הכעסתי אותך ממש, ממש, אני מבינה, אתה כועס עליי מאוד, וואי, הרגזתי אותך.
באיזושהי אמירה על, על כן, מה שהוא אמר באופן כן. ספציפי,
ואת יכולה, להגיד, ואני רק ממש מקווה, שלאט לאט עם הזמן, תלמד להתאפק ולא להגיד לי, שתהרוג אותי עם פטיש או עם סכין ומה, כי רק שתדע, שזה מעליב אותי. זה פוגע בי, זה מעציב אותי. אפשר לכעוס עליי, אבל המילים האלה מעציבות אותי.
ולדעתך זה יקחיד ממש אמירות כאלה?
תראה, עם הזמן זה לא קורה, אין פה הוקוס פוקוס. צריך להיות פה משהו מאוד עקבי, ואז בערב, נגיד אמרת לו את זה, אוקיי? אתה ממש ממש כועס עליי, אני מבינה את זה. בגלל זה אתה מדבר ככה, אבל אני רוצה שתדע שהמילה הזאת, להגיד לי אני ארוג אותך עם פטיש, ממש פוגע בי, ממש ממש פוגע בי. אבל אני גם יודעת שאתה גם ברגעים אחרים גם אתה אוהב אותי. וגיד, לא נכון, אני לא אוהב אותך, אל תגיבי לזה. לא, אנחנו לא צריכות להגיד את המילה האחרונה. אנחנו צריכות רק להגיד לו מה קורה לי כשזה קורה, למשל, אוקיי? ואז בערב עוד פעם הוא כועס עלייך עוד פעם, והוא אומר, מה הוא יגיד עוד פעם?
מה הוא יגיד? מה
מסריחה?
מה? יכול להגיד, את מסריחה, מילים כאלה מאוד מעניינה.
את מסריחה. את מסריחה. אז להגיד לו, וואו, עוד פעם אני הצלחתי להרגיז אותך נכון, אבל אתה יודע שאני לא מסריחה. ואתה אומר את זה רק בשביל להעליב אותי, וזה לא הוגן.
ולא להראות איזושהי בהלה, כאילו...
לא, בשום פנים ואופן, אני לא ניבלת מילד בן שש, בשום פנים ואופן. ילד בן שש לא מאיים עליי, לא מבהיל אותי, מה פתאום, אני המבוגר פה? אני כן יכולה להגיד, זה פוגע, זה נורא לא נעים, אני מקווה שעם הזמן תצליח להתאפק, או אפילו להגיד, איזה מילה מצחיקה להגיד לי, אני מבינה שהכעסתי אותך, אבל ברור לך שאני לא מסריחה, אני אמא מותק. גם עשיתי מקלחת אתמול. זאת אומרת, בשום פנים ואופן הוא לא מבהיל אותי, לא, לא, לא. להפך, ילד כזה, אם הוא קולט שהוא מבהיל אותי, הוא הופך להיות יותר ויותר מפלצתי. הוא צריך לראות בי שקט. אני לא ניבלת מהשטויות במיץ עגבניות שאתה אומר לי. זה לא נעים, זה מעליב, זה גם פוגע, אבל אני ניבלת? לא, ממש לא. אני מבינה שאתה כועס, אני אחכה. לי יש סבלנות, שאתה תהיה בן 6.5 או בן 7, לדעתי אתה כבר תצליח להתאפק ולא להגיד לי את המילים המעליבות האלה. את מבינה? כן, 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 זה משהו צריך לקלוט. עכשיו, מדי פעם אפשר עם טיפה הומור, להגיד למה מסריחה, מאמי, לא יפה. התקלחתי אתמול. אבל אתה כועס עליי, הרגזתי אותך איזה אמא מעצבנת אני. מה לעשות, אמאות הן מעצבנות. חכה, חכה, אני אספר לך פעם, איך סבתא הייתה מעצבנת אותי כשאני הייתי בת 6. ולכי משם. זאת אומרת, זה קצת מפרק אותם מהנשק. כי הנשק הזה הוא רק מילים, והוא לא מפחיד אותי, והוא לא מלחיץ אותי. אני כן חושבת שמדי פעם להכניס דברים כמו, זה לא ראוי, לא מגיע לי, זה פוגע בי, אני דווקא מצפה שתתחשב ברגשות שלי, כאלה בקטנה, או מדי פעם גם הומור. כן, זה כן.
בסדר, מעולה, יופי.
איך זה נשמע לך טוב?
נשמע לי נדע, הייתי פחק קצת את הלגיטימציה לדעת שבאמת לא להיבעל מזה,
לא,
ולתת את זה בקור רוח.
לא, אל תיבעלי מזה, אל תיבעלי. לא, לא, אין מה להיבעל שילד אומר, אני ארוג אותך בחייך. אני זוכרת שאני, אני זוכרת שיום אחד אני לא זוכרת מה אמרתי, אלא נתנו לילדים את המכונית או משהו כזה, אז אמרתי לו, אם אתה נדרס, אני הורקת אותך. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בדברים כאלה, שאמורים להביע, את עוצמת הרגש הגדול שעובר עליי. אז אנחנו אומרים שטויות במצגבניות, הוא אומר את זה אותו דבר. עכשיו, אני לא נבהלת, אבל אני כן רוצה להכניס דברים אחרים לשיח בינינו. כאילו, פר לא מגיע לי. הייתי רוצה שכן תתאפק. את מבינה? גם כמו שאמרתי לך קודם, מדי פעם הומור, מדי פעם אני מכיסה אותך, אני מבינה את זה, מדי פעם... לא יפה, לא מגיע לי, לא נעים, אוף, אוף עליך, אני יודעת שאני מעצבנת אותך, את מבינה? כאלה, לא, לא, לא להראות לו בשום פנים ואופן שאני נבלת, לא.
בסדר גמור, יופי, ממש תודה, עזרת לי מאוד, ואני אקשיב להקלטה הזאת אחר כך מהפודקאסט.
יופי, אוקיי.
תודה,
כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום, ביי ביי. והנה עוד שיחה. שלום.
שלום.
וברכה.
אני סבתא לנכדים. יש לי נכד אחד שהוא בן 8, והוא התאהב במישהי בכיתה. היא גם מראה תגובה, והיא גם מראה סימנים, ואני רואה שהוא יותר מדי עסוק איתה. השבוע היה מקרה שיש לו איזה חבר בבניין, שהוא תמיד מתחרה בו. הנפת שלי קצת בישן. והוא הזמין אותה לוול דיסני.
כן.
והוא רצה גם להצטרף. הוא לא מנע מהנפת שלי שיצטרף. הוא תמיד מתחרה בו, השכן הוא קצת...
רגע, אני לא הבנתי. הנכד שלך הזמין את האהובה שלו לסרט?
לא, השכן.
השכן הזמין... בגלל שהוא מתחרה בבן שלך, הוא כן. הזמין את הילדה שהנכד שלך מאוהב בו, הוא הזמין אותה לסרט.
כן. והנכד שלי רצה להצטרף, הוא מנע בזה.
אוקיי.
הוא בכל דבר מתחרה בו, אם הוא קונה משהו, הוא רואה אצלו, הוא הולך לקנות אותו דבר.
השכן.
כן.
אוקיי.
כן.
אז מה בעצם את שואלת?
מה עושים? הוא יותר מדי עסוק איתה.
אין כזה דבר יותר מדי עסוק איתה. כולו ילד בן 8, הוא מאוהב, תנו לו להתנסות בדברים, שירצה למצוא חן בעיניה, שיתחנף, שיזמין אותה. הוא בודק, הוא לומד את העולם. מה יכול לקרות? הוא לא יציע לניסויים והוא לא יכניס אותה להיריון. זאת אומרת, אז בואי ניתן להם לשחק את המשחק הזה של החיים, וללמוד, הרי אנחנו יודעות מצוין שישבר לו הלב בסוף. חכה, זה גם עוד שבירה קטנה, בגיל 14 ישבר לו הלב עוד יותר. אבל, והשכן ההוא שמתחרה בו, השכן מתחרה בו. תראי, הנכד שלה, תניחי לו ללמוד מהחיים. והוא יצטרך, אם הוא מאוהב בילדה הזאת, הוא יצטרך לחשב את הדרך שלו, איך לרכוש את ליבה. כשיש לו את השכן הזה שנושף באורפו כל הזמן. אני הייתי מניחה לזה. תסתכלי על זה כצופה מהצד, לא להתערב, לא לתת לו עצות. אם ילדים לא באים ואומרים, מה את אומרת, מה כדאי לי לעשות, אם הם לא מבקשים עצה, אל תתנו להם עצה. הם לא... תני לזה לראות ולקרות.
זאת אומרת... ההורים הם עם ביטחון חזק, ויש לו אחות עם ביטחון חזק. הוא קצת יותר רגיש, עדין.
אז הוא כזה, ואנחנו כבר מבינות... שהוא הולך לשלם על זה מחירים. שיהיו ילדים שירמסו אותו, שיהיו ילדים שידחפו אותו, שיהיו ילדים שהוא יצליח לעשות דברים, והם ישקרו ויגידו שהם עשו את הדברים. את ואני מבינות מצוין מה מצפה לו. אנחנו יודעים מה מצפה בעולם הזה, אבל תנו לו, בוא ניתן לו ללמוד. בואי אנחנו בינתיים נעשה דברים אחרים כמו... חיזוקים, כמו למשל, כשנדבר על כל מיני דברים, נשתמש במילים כמו כמה אתה נדיב, איך אתה רואה את האחר. אני נורא נורא מתפעלת מזה, שאתה כל כך חברותי ושם לב לדברים האלה. או אני רואה שאתה נורא אוהב את נועה. זה נורא יפה בעיניי, שחברים אוהבים. איך אתה חושב, היא מרגישה? מה אתה חושב אפשר לעשות? אני זוכרת שאחד הנכדים שלי, נדמה לי היה בן 10, והוא אמר לי שהוא מאוהב במישהי בכיתה, והם זוג. אז שאלתי אותו, מה זה אומר להיות זוג? מה אתם עושים ביחד? אז הוא אומר, לא ממש שום דבר. אמרתי לו, אתם עושים שיעורים ביחד? אז הוא אומר, לפעמים... שאלתי אותם, משחקים בהפסקות ביחד? אז הוא אומר, לא, אני עם הבנים, היא עם הבנות. וצריכים להבין שבעצם זה יותר אצלם בלב, הם מתאמנים ברגשות החדשים האלה, ולאט לאט הוא ילמד מה הרגשות האלה עושים לו, עושים לה, ועושים גם לסביבה. וזה שיש...
להתעלם, זה רעיון טוב?
ממה? ממה להתעלם?
ממנה. לא להראות.
אני לא מבינה, להתעלם ממה, סבתא?
לא להראות שמקנה, כאילו.
הוא מקנה בחבר התחרותי?
כן.
אוקיי.
הוא יותר ביטחון.
והוא מקנה בו, איך את יודעת? כי הוא בא והוא אמר לכם?
זה פגע בו שעשה את זה, שלא הזמין גם אותו.
נכון. אז על זה? והוא בא והוא סיפר לכם את זה?
ולאבא.
נכון. אז האבא צריך להגיד, אתה צודק, זה באמת פוגע. נכון? זה חברה שאתה מאוד אוהב, והוא הזמין אותה והוא לא הזמין אותך. כן, זה פוגע. יש משהו שאתה רוצה לעשות בעניין הזה? אז יכול להיות שיגיד, לא, אני לא רוצה לעשות כלום, כי הוא כזה, כי הוא טיפוס כזה, כי הוא ביישן והוא לא דוחף את עצמו.
כן.
או, אני הייתי מפתחת את זה מבחינת הילד, אין מה להגיד, תעשה כאילו לא אכפת לך, נורא אכפת לו, הוא שקוף, הוא בן 8. את מבינה? אני לא רוצה להתחיל ללמד אותו דברים אחרים, אני רוצה לשאול אותו מה הוא היה רוצה אולי לעשות. מבינה? לכן זה נהדר שהוא סיפר את זה לאבא. והאימא ואבא, או אם הוא מספר את זה לך, אתם צריכים ללמוד לענות לילד בשאלות. ואיך הרגשת? זה נורא העליב אותי. ואתה רוצה לעשות עם זה משהו? אתה רוצה להגיד לו משהו על זה? לא, אני לא רוצה להגיד לו משהו. אתה רוצה להגיד אולי לנוע משהו על זה? לא, אני לא רוצה להגיד לנוע על זה. אז אני רוצה להגיד לך שאני שמח שסיפרת לי. אם פעם תרצה עצה או עזרה, תבוא, אני אתן לך רעיונות. את מבינה?
כן.
תהיו שם להגיד לו, אם תרצה אותי אני אעזור, אבל אל תתנו עצות אם הוא לא ביקש. כי הוא רק רצה לשתף. תראי, סבתא, את בתור סבתא, ישבר לך הלב לראות את הנכד האהוב והדין שלך נעלב ונפגע. אבל את ואני יודעות מצוין שזה מה שמחכה לו. לא רק בגלל שהוא כזה ביישן, גם אם הוא היה אחר, גם אם הוא היה שכן. את חושבת שלשכן הזה לא מחכה לב שבור באיזשהו מקום? והילד השכן הזה לא ימצא יום אחד בן אחר שיגנוב לו את אהובתו, הרי זה יקרה. אנחנו יודעות מה החיים עוד ייצרו לילדים האלה. לכן המקום שלנו זה להיות קשובות, לשאול שאלות, אתה רוצה לעשות משהו, אתה רוצה אולי עצה, אתה מתכוון לעשות, לא, אתה לא רוצה, בסדר גמור. אתה תמיד צריך ללכת עם הלב שלך ולעשות את הדברים שאתה שלם איתם. את מבינה? מה יש להגיד לילד עדין וביישן להגיד לו תתעלם? הוא גם אוהב את הילדה והוא גם חשוב לו החברות עם החבר. את מבינה?
כן, נכון.
אז אני גם אתן לו עצה וגם הוא לא יוכל לעשות אותה. אני מחלישה אותו בעיני עצמו, חבל.
כן.
זה להיות שם ולהגיד תודה שהוא מספר.
כן.
זהו,
כן,
זה...
מאוד מדרבנים אותו
שיפתח, כן. זה יפה. זה מה שיש לעשות לדעתי.
יש לי עוד שאלה אחת,
כן, אפשר? כן, כן, אפשר, כן.
יש לי בן גרוש, הבת הקטנה ב3.5, ושיושבים לאכול בארוחה, היא תמיד רוצה, לא רוצה להצטרף, אחר כך רוצה לשבת בסלון לבד לאכול.
היא הבת של הבן הגרוש כשהוא מביא,
כן.
כשהיא אצלו והוא מביא אותה לארוחה אצלכם?
כן, גם נמצא עם הנכדים
שלי השניים והבן. והיא בת 3.5, והיא אומרת, אני לא רוצה לשבת ליד כולם בשולחן?
כן, רוצה לאכול לבד בסלון. ונותנים לה את מלוא התשומת לב.
לא, אני לא הייתי מסכימה לזה. אני הייתי באה בתור אבא. או כן. אם אבא לא יודע לעשות את זה בתור עד בתור סבתא, פעם הבאה שהיא באה אלייך, תקחי אותה, תחבקי אותה, תיכנסי איתה לחדר ותגידי לה, הרבה פעמים, כשאת וכל הנכדים האחרים וכולם אתם באים לאכול אצלי, את לא רוצה להצטרף אלינו ואת רוצה לאכול לבד בסלון, אני לא אסכים לזה יותר. לא נעים לי לראות אותך יושבת לבד. לא נעים לי לראות אותך יושבת לבד בסלון, אני לא אוהבת את זה. אני רוצה לראות את כל הנכדים שלי יושבים על השולחן הגדול עם כולם ביחד. את יכולה להחליט ולהגיד לי על יד מי את רוצה לשבת. זה אני מוכנה, כן. ליד אבא, או לידי, או ליד סבא, או ליד אחד מהדודים, או ליד אחד מהבני דודים שלך. אבל אנחנו לא מסכימים שתוכלי לבד בסלון. לא, זה ארוחת ערב משפחתית, כולם ביחד. אז יכול להיות שהיא תגיד, אז אני יושב ואני לא אוכל, אז תגיד לה בסדר. העיקר שתשבי איתנו, כי אני לא רוצה שתשבי לבד. מאוד חשוב.
תמיד רוצה לשבת לו על הרגליים ולאכול.
שתשב לו על הרגליים.
הוא עושה את זה ואני
כועסת. לא, שתשב לו על הרגליים. תראי, היא עושה, אני לא יודעת כמה זמן הם גרושים, כמה זה, כמה שנה?
שנתיים.
אז היא בעצם כבר רגילה לחיות, היא כנראה יכול להיות שקצת מנצלת את האבא ועושה כל מיני דברים. תראי, אם הבחירה של הילדה זה או לשבת על הברכיים של אבא, או לאכול לבד בסלון, אני הייתי מעדיפה שתשב על הברכיים של אבא, למרות שאני לא אוהבת את זה.
לפעמים גם את זה היא לא רוצה, מתעקשת.
תראי, היא מתעקשת, היא קצת עושה... שמי, הילדה הזאת מגיל שנה וחצי גרושה, היא רגילה לחיות לגור עם אבא לחוד ועם אמא לחוד. כנראה משהו בקשר שלה עם אבא, היא מנצלת אותו.
הוא מאוד מאוד מסור, מאוד מאוד מסור.
זה לא מסור, זה יותר ממסור, זה לא מחנך. זה כל כך עסוק בלמצוא חן בעיני הילדה, זה כל כך עסוק בלא להכעיס את הילדה ולא לצער את הילדה, שהוא פוגע בכל התהליך של החינוך. אבל, סבתא תקשיבי, את רק תסתכסכי איתו והוא יפסיק לבוא אלייך. הוא צריך לקבל הדרכה הורית. אם הוא מרגיש שהילדה מנצלת את זה יותר מדי, ומתחילה להגיד לו, אל תעשה, כן תעשה, רק ככה, רק ככה, אני לא יושב אם אתה לא זה. היא מתחילה לקבוע עליו איך ייראו החיים שלו. היא גם בסוף הוא יביא חברה והיא תגיד לו, אני לא רוצה שתהיה לך חברה. תקשיבי. זה, אז הוא צריך לקבל הדרכה הורית. את מבינה? כשהם כבר בא, הוא כבר מביא את הנכדה אלייך פעם בשבועיים לארוחת שישי, תניחי, אל תקלקלי את היחסים שלך עם הילדה. מבינה?
לפעמים שאני מנסה להעיר משהו, הוא כועס
עליי. ברור שהוא כועס עלייך. ואני אגיד לך, את יודעת למה הוא כועס עלייך? כי הוא יודע שאת צודקת, והוא יודע שאין לו כוחות לעשות את זה. ולכן הוא צריך עזרה, ולא מאימא. הוא צריך עזרה ממישהו חיצונית, מיועצת משפחתית, ממדריכת הורים. תציעי לו, אם הוא רוצה, להתקשר, להיכנס לאתר שלי, לראות, להכיר את המסלולים שאנחנו עושים, ולקבל הדרכה. כי ילדה בת 3.5, כן גרושה או לא גרושה, לא אמורה לקבוע על החיים של ההורים שלה. יחד עם המון אהבה ומסירות, יש גם גבולות, יש גם חוקים, יש גם דברים מסוימים שצריכים להיות כך ולא אחרת, כי זה הדבר הנכון. כשאנחנו באים לסבתא, יושבים לאכול בשולחן ליד סבתא, לא אוכלים לבד בסלון, בשום פנים ואופן, לא, אני לא מסכים. אנחנו לא נבייש את סבתא, אנחנו לא נעשה את זה. זה דברים שהוא צריך ללמוד להגיד. אבל ברגע שהיא עושה לו, אין לו את הכוחות, אין לו את הכוחות לעשות את זה. הוא בבעיה. כן. אבל הוא יבקש עזרה רק אם הוא יבין, אם הוא יסכים שהוא בבעיה. אני חושבת שהוא יודע. אז אם את רוצה, תציעי לו.
כן.
תחשבי על זה. זהו.
אוקיי, הוא תמיד אנטי ללכת לבעל המקצוע.
אז יום אחד הוא יצטרך, יום אחד לא תהיה לו ברירה. זה יהיה עוד חצי שנה, זה יהיה עוד שנה, זה יהיה עוד שנתיים. ברגע מסוים זה כבר יהיה גדול ממנו, הוא כבר ישים לב שהיא מתחילה לנהל לו את החיים, ואז כן. בסדר. גם זה קורה לפעמים. אבל את אל תריבי איתו, אל תסתכסכי איתו בינתיים, חבל. חבל. בהצלחה, בשבת שלום.
אני אדבר איתך, את מקסימה, אני אוהבת באופן קבוע.
תודה רבה, תודה יקירה. כל טוב, שבת שלום. שבת שלום. ולעוד שיחה. שלום.
הלו?
כן, שלום, היי.
שלום לך, מיכל. מתקשרת אלייך, סבתא, כן. שנלהבת מאוד מהתוכניות שלך ומאזינה לך קבוע.
תודה.
אני ממש ממש לומדת מכל, ואפילו נכנסת לפודקאסט, מקשיבה באיחור, בהליכות.
וואי, בקיצור עצר. יופי.
עכשיו יש לי שאלה כזו.
כן.
אני סבתא לנכדה בת כמעט 5, מביתי שהיא אם חד הורית.
רגע, חד הורית, אלמנה, כן, גרושה, יחידנית.
לא, תרומה.
יחידנית, אוקיי.
יחידנית, כן.
אוקיי.
כן. היא הנכדה הבכורה שלנו.
כן.
ועד גיל 4 ומשהו, היא התנהגה בסדר, אנחנו מאוד מעורבים בחייה, לוקחים אותה מהגן, תמיד שאימא שלה צריכה בייביסיטר, אנחנו לרשותה, ואין בכי, הכל זה תקין. פתאום לאחרונה, אחרי ש... בעצם בסוף החופש הגדול, הראה משהו שהוא ממש תמוע בינינו. היא דבוקה לאימא שלה, ממש בכי וצרחות לכל מקום שהאימא אמורה ללכת, היא לא מסכימה, היא נאחזת בפעולה שלה, לא מתירה לה ללכת, צעקות, שכנים, אל תשאלי, זה דרמה.
וואו.
ואנחנו לא
יודעים
מה לעשות בקטע
הזה. אז בואי תראי, בואי אני אגיד לך, ואני אשתף אותך במשהו אישי, משהו שקרה לי.
כן.
הבת הצעירה שלנו, ילדה רביעית, אתה אחרי שני אחים גדולים ואחות, עצמאית, דתנית, ילדה תוססת, סופר 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 אינטליגנטית, התחילה לפתח לקראת גיל 5, משהו דומה למה שקורה עם הבת, עם הנכדה שלך. אמא, 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 איפה את? אמא, איפה את? לא, 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 אל תלכי, אל תלכי. אתה פתאום מחפשת אותי בבית, ורצה ואומרת, איפה את? לא, ואתה נתלית עליי, ואל תלכי, ולא הבנתי מה קורה פה.
כן.
שבוע, שבועיים, חודש, ממש, באמת, לא הבנתי מה קורה. וגם התחלתי כבר גם קצת בגערות, אבל הנה אני כאן, אבל מה קרה, אבל מה פתאום? תקשיבי. ואז הגיע החופש הגדול. ואנחנו, כל המשפחה, יצאנו לחופשה. היינו אז בקיבוץ רמות, מעל הכנרת. ויום שישי בצהריים, זה היה לפני המון שנים, המון שנים, היא היום בשנות ה-30 של הבת הזאת שלי. הייתה טלוויזיה. ובדרך כלל, שהטלוויזיה עבדה בבית, בימי שישי, אני הייתי במטבח, בישלתי, או אני הלכתי לנוח, ישנתי, אני כבר לא זוכרת מה. פה, היינו בחופשה, הילדים ירדו למטה לאולם הגדול לראות את הטלוויזיה, ואני הייתי פנויה כי היינו בחופש, ואמרתי לילדים, אני יורדת איתכם. ואני יורדת ויושבת עם הקטנה, שהיא בת 5, ומה שהם הסתכלו אז בטלוויזיה, זה היה הלב של דימציוס. וזה בוכה, איפה אימא, לא יודעת אם את זוכרת. אני יושבת שם, ואני רואה את הילד המצויר הזה, מחפש את אימא שלו, עובר את התלאות האלה בעולם, נוסע באונייה, דואג לאימא שלו, ופתאום הבנתי מה עובר על הבת שלי. אז קודם כל, למה אני מספרת לך את זה? קודם כל, אנחנו לא יודעים מה קורה בעולמם שפתאום זה קורה להם. אולי שמעה סיפור מילדה שאימא שלה מתה. אולי היא ראתה פרק ביוטיוב מילדה שאימא שלה הלכה לאיבוד. אולי, אני לא, אנחנו לא יודעים מה. משהו שם קרה, אולי קצת גדלה. אולי היה איזה רגע שהיא לא שמה לב, והיא אמרה, איפה אמא, איפה אמא, ופתאום, פתאום היא נבלה, ומאותו רגע היא אחוזת בעלה. משהו קורה לילדים האלה. ואנחנו באמת לא יכולים לדעת מה היה הרגע הזה בזמן שגרם להם, ועכשיו היא בבעלה, והיא לא רוצה לשחרר את אמא שלה. זה דבר אחד, זהו. הדבר השני הוא, איך מתמודדים עם זה. ואיך מתמודדים עם זה? בהמון אהבה ובהמון נחישות. זאת אומרת...
הוא נרגע, סליחה מיכל, היא אמנם נרגע גם בגן וגם אצלנו, לוקח בדיוק אצלנו אולי דקה וחצי, בגן אולי 2-3 דקות.
בדיוק.
וזהו, והיא חוזרת לעצמה
בדיוק.
והכל בסדר.
לכן, בדיוק. וזה בדיוק, זה בדיוק הקטע. לכן, אמא שלה צריכה להגיד לה, בשבת בערב, היא אומרת לה, פיצקי, את יודעת, בזמן האחרון בגן, קשה לך להיפרד ממני, ואת נורא נורא בוכה. אני מבינה את זה, גם אני אוהבת אותך, אני מודה, גם אני לפעמים מתגעגעת. אני רק רוצה שתדעי, שאני אביא אותך לגן, חיבוק גדול, נשיקה גדולה, ואני הולכת, מאמי. הפרדות צריכות להיות...
היא באה לקרק, שהיא...
כן. נכון, אז תגידי לביתך, תגידי לביתך, שבמקום שקשה לילדים, צריך להיות הורה חזק. כי ברגע שאנחנו מתמסרים לקושי של הילדים, לפחד של הילדים, לבהלה של הילדים, לחוסר האפשרות של הילדים, שאנחנו מתמסרים לזה, אבל לא, אבל רגע, אבל עוד שנייה, אבל לא נורא, אבל הנה אני כאן, אבל את לא צריכה, אבל את יודעת שזה. כשאנחנו מתמסרים לדבר הזה, אנחנו מחלישים את הילדים.
כן.
עכשיו, קשה לילדה. אני לא מזלזל בזה. ובגלל שקשה לה, הדרך שלי לעזור לה, זה לעשות את זה חד וחלק. מלא אהבה, אבל חד וחלק. אין פה אמצע. זה להגיד לה...
יש לי עוד שאלה, מיכל, אם אפשר.
כן.
אוקיי. הילדה עברה למיטת מעבר בגיל בערך, שאתה בת 4.5.
כן.
ואיכשהו בלילה היא הייתה קמה והולכת למיטה של אמא שלה, ומה הייתה מחזירה אותה.
כן.
אחרי חודש, ביתי... לדעתי בצורה מאוד לא נכונה, החזירה אותה למיטה שלה.
של אמא.
של אמא, כן.
אוקיי.
אני חושבת שהיא עושה טעות, מה, איך אני אמורה להתייחס
לזה, להגיד? גם פה יש לי סיפור אישי. כשהבן הבכור, כשהבן שלי היה בן שנתיים, הייתה מלחמת יום כיפור, ובעלי יצא למילואים למעלה מחודש. הדבר הראשון, עכשיו, היו גם אזעקות, מלחמה. ואני כולי אמא ילדונת, ילדה בת 23 עם תינוק בן שנתיים, כשבעלי גם נלחם, והאחים שלי נלחמים. הדבר הראשון שהוא רצה זה להיכנס למיטה שלי. עכשיו, אני זוכרת שאני חשבתי על זה אז, אמרתי לעצמי, אני אקח אותו למיטה שלי, זה טוב לילד, זה גם היה טוב לי. אבל אני צריך להוציא אותו מהמיטה שלי כשבעלי יחזור.
נכון.
מה אני עושה לו? ואני לקחתי מזרון וישנתי על הרצפה לידו, בחדר שלו. זאת אומרת, תראי, את יודעת מה, אני חייבת לצאת לפרסומות. מאירה, תשאירי אותו על הקו, תישארי על הקו, ואתם כולכם שמקשיבים, תמשיכו ותישארו. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תמשיכו גם להתקשר ל-1-907-22-103, כמה דקות של פרסומות, ותכף אני חוזרת, ואני אמשיך עם השיחה. אוקיי, שוב אני... יש לי כמה דברים שאני חייבת. סבתא, את איתי על הקו?
כן, כן.
תקשיבו, מדובר על אמא שעייפה, שגמורה, שאין לה כוח, שמזיזה את הילדה שלה כל הזמן, ואני מבינה למה בסוף היא לקחה את הילדה למיטה. אני באמת מבינה. אני רק חושבת שתמיד אנחנו צריכות להסתכל הלאה וקדימה. אם יום אחד יהיה לך בן זוג ונאחל לה שיהיה לה בן זוג או בת זוג, מה שהיא אוהבת ומה שהיא רוצה, היא תצטרך להוציא את הקטנה מהמיטה, ואז זאת תהיה בעיה יותר גדולה. בסדר, זאת הייתה טעות, נכון. אני בעד ללכת ולישון בחדר של הילד, ולא לשים אותו במיטתנו. אבל, אל תיכנסי לזה, עזבי, תני לה להתמודד עם זה. בינתיים יש להם, לאמא ולבת, האמא היחידנית, זוגיות מאוד 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 חזקה. הם התמודדו עם מה שהם צריכות ביניהם, הלאה וקדימה. אבל אני חושבת שבאמת מה שצריך תמיד זה להסתכל יותר רחוק, למה יכול לקרות עוד שנה, שנתיים, שלוש או ארבע. זה המקום של האחריות שלנו. זהו. אוקיי.
אז תודה רבה.
גם לך, גם לך. שבת שלום. ולשיחה הבאה והאחרונה להיום. שלום.
היי מיכל.
היי גם לך.
מדברת נעמי.
כן.
קודם כל ממש תודה, אני מאזינה באמת כל יום שישי לתוכנית שלך, והטיפים שלך פשוט אין עליהם.
תודה נעמי, תודה יקירה, תודה.
אני יצאתי איתך קשר לגבי הבן שלי, הוא קטן שנתיים וארבע.
כן.
כרגע לומד שלוש שפות.
כן.
רוסית, אנגלית ועברית. אבא שלו מדבר רק ברוסית, אני רק באנגלית, ומסביב הוא לומד את העברית, בגלל מסביב.
כן.
עכשיו, כתוצאה מכך, אני חושבת שזה מזה, בעצם יש לו, קשה לו מאוד לבצע את עצמו מבחינה מילולית. אז הרבה פעמים הוא יבוא אליי וינסה לבצע את עצמו, אבל בג'יבריש בעצם.
אוקיי.
ובגלל זה הוא ממש בוכה ומתעצבן ומתוסכל, כי אנחנו לא מבינים מה הוא רוצה.
אבל, מאידך הוא גם מדבר לפעמים?
כן,
יש לו אוצר
כן.
מילים ברוסית?
אבל לא כל כך ברוסית ואנגלית, אבל באנגלית כן, באנגלית יש לו אוצר מילים.
כשהוא בגן, הוא יודע להגיד לגננת מה הוא רוצה? הוא משחק עם החברים שלו?
כן. כן, בגן הוא יודע, בגן הגננות אמרו לי שהוא אומר, למשל, הוא יודע להגיד מים, או לחם, פח, דברים כאלה.
תראי, מה שקורה עם ילדים שמדברים שלוש שפות, קודם כל זה נכס לעולמי עד, זה נפלא. אבל מה שקורה, זה בדרך כלל, יש להם אוצר מילים שמתאים לגיל שלהם, אבל לא באותה שפה. חלק מילים בשפה הזו, חלק בזה וחלק בזה. ואז גם הילד יודע לפנות, אני ראיתי פעם ילדה בת שלוש, שפונה באנגלית לגננת, בעברית לאימא, ובספרדית למטפלת. זאת אומרת, זה אפשרי. אני חושבת שמה שאת צריכה ברגע שמתקשה לו, לנסות להגיד לו, אתה רוצה להגיד לי שאתה רוצה את זה ואת זה ואת זה? לנסות להבין מה הוא רוצה. זה מה שנשאר לעשות.
אני אגיד, אתה כאילו עושה את המשחק ניחושים כזה, אני אגיד, אתה רוצה יוגורט? ואז הוא יגיד לי, נו. ואני אגיד לו, אתה רוצה עכשיו קארט? נו. ואז הוא בסוף נהיה כל כך מתוסכל.
אז תגיד לו, אז תגידי לו, תפתח את המקרר ותראה לי מה אתה רוצה.
כן.
את מבינה? משהו כזה. או, תפתח את המגירה ותראה לי מה אתה רוצה, מאמי.
כן, אז איפה שגם, אני גם לא יודעת איך להתמודד כאילו עם התסכול הזה, כשהוא אפילו מתבצע בצורה פיזית, את יודעת, הוא יכול לזרוק איזשהו חפץ או לשכב על הרצפה, אפילו פעם אחת משלח אותי.
זהו, אז בוא, אז תקשיבי יקירה, או שאת ואני נדבר יותר בעריכות בשבוע הבא, או שזה כן מצריך איזשהו סוג של הדרכת הורים. אני רוצה לדעת כן מתי הוא מצליח להתבטא, אני רוצה לדעת איך אתם מגיבים להתנהגויות. הוא מתוסכל, זה ברור.
כן.
גם יכול להיות
כן.
שהוא היה מתוסכל גם אם הוא היה מדבר רק שפה אחת. אנחנו מכירים המון ילדים בני שנתיים וארבע שמתקשים. ולא כן. בשלוש שפות. כך שזה לא בטוח שזה מזה, את מבינה?
הבנתי.
אז דברי איתנו בשבוע הבא.
מעולה.
בינתיים
טוב,
תנסי
תודה
לפחות
מיכל,
הזה.
תודה
בבקשה.
רבה.
בבקשה. תודה רבה למאירה פרץ, לעדן בן ארי, לעמיתי דויק, למאורטה ולאיציק אהרון שלנו. תודה רבה לכם על המון שאלות, על שעתיים שנתנו באמת הזדמנות לדבר על המון נושאים, לתת לכם הכוונה וללמד גם את האנשים האחרים שמקשיבים. כל טוב, שבת שלום. תנו מהילדים, מהמשפחה, ממערכות היחסים שלכם, ואתם ואני ניפגש כאן בשישי הבא ב-11. שבת שלום, ביי. אחריהם תישארו, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן ואחריה פרופסור רפי קרסו. ביי.